אז ראשית כל איזושהי, ברשותכם, הערה ככה ממש פשוטה, זה הערה, הייתי קורא לה בלבטית כזאת, ממש פשוטה, אבל אני חושב שהיא כל כך מהירה את הצורך בה, ואת היכולת שלנו להתבונן על התקופה. כתוב בפרשה שלנו, פרשה פותחת, אלה תולדות נוח. נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו. את האלוקים התהלך נוח. וחז"ל עמדו על המילה בדורותיו. ורש"י המפורסם מביא את דברי חז"ל, שאומר רש"י ככה, יש מרבותינו דורשים אותו לשבח. לומר, תראה מה זה. הוא חי עם כאלה רשעים בדור שלו, כל כך הרבה אנשים שהם שכחי אלוקים, אנשים שכולם חמאס, אנשים שכולם חמאס כמובן בכל המובנות הבנים של העניינים. ותראה, הוא חי עם אנשים ברמה כזאת ירודה, ועדיין הוא הצליח להיות אור, נקודת אור בתוך כל התקופה הזאת. איזה צדיק, צדיק בדורותיו, אפילו בדורותיו הרשעים, אז יש מרבותינו דורשים אותו לשבח. וחז"ל אומרים, ויש דורשים אותו לגנאי. ורש"י מביא, ויש דורשים אותו לגנאי. שיש בזה הערה ידועה, מפורסמת, שאנחנו תמיד רגילים, שיש מרבותינו שדורשים אותו ככה, ויש מרבותינו שדורשים אותו לגנאי. מה הם דורשים לגנאי? שהם דורשים לגנאי, שאומר, בסדר, בדורותיו, ביחס לדורותיו הוא צדיק. אבל אם הוא היה בדור של אברהם אבינו, הוא לא היה נחשב למאומה. כי מה לעשות, ביחס... רגע, חיים, חיים, אנחנו יודעים שאתה יודע, אשריך, רגע, סבלנות, אשריך ישראל, אנחנו יודעים, אני בדיוק בא לדייק את הנקודה הזאת, זה ידוע מפורסם, שכמובן אומרים דורשי רשומות, ששים לב שרשי אומר, לא יש מרבותינו, ואני רציתי לעמוד על הנקודה הזאת, שים לב שהיש, דורשים אותו לגנאי, שם רשי לא הזכיר את רבותינו, ולכן, באמת, יש פה הערה מאוד מאוד חשובה. מה הערה חשובה? שכל מציאות שאנחנו עומדים בפניה היום, אנחנו צריכים לדעת באיזה משקפיים להסתכל. יש לנו אפשרות לשים את המשקפיים הפשוטות של כל היש, היש השני, לא רבותינו. יש לנו אפשרות ולדרוש לגנאי את כל הדברים, ולדרוש לגנאי. זה ממש ככה, לדרוש לגנאי, פשוט לדרוש לגנאי, כי כל מציאות אפשר לדרוש אותה לגנאי. ולהתעסק בקטנות, ולהיות אדם קטן, ולהקטין את זולתנו, לפי הגודל שלנו, כמה שאנחנו נשקיף גבוה, אנחנו רגע מזולתנו מסביבנו ככה, באותו גובה, ולהפך חס ושלום, כשאנחנו נסתכל בצורה נמוכה, אז חס ושלום אותו דבר. וברגעים האלה שעם ישראל נתון, הוא במיוחד זקוק להתבוננות של יש מרבותינו. שההתבוננות של יש מרבותינו, היא דורשת לשבח. שרבותינו, זה יודעים, הרי מה בעצם בעומק קורה פה? היש מרבותינו, מה הם דורשים אותו? ביחס לאותו דור שלו. הם מבינים שכל דור ודור, הקדוש ברוך הוא מדבר דרך אותו דור. היש דורשים אותו לגנאי, זה ההשוואות. זה ההשוואות לדור האחר. ההשוואות לדור של אברהם אבינו. זה לא הדור שבו נוח נתון. זאת אומרת, ברגע שאנחנו מסתכלים על מציאות ביחס לאותו דור, ביחס לעומר המיוחד שהקדוש ברוך הוא מדבר עם אותו דור, אז אנחנו יודעים לדרוש לשבח. וברגעים האלה, בעיתות האלה שבהם אנחנו נמצאים, במיוחד אני מרגיש שהצורך שלנו להיות מרבותינו, הצורך שלנו להיות אנשים גדולים, אנחנו לא רבותינו, אנחנו לא יודעים בכל תקופה להסתכל בצורה גדולה. אבל בתקופה כזאת שעם ישראל נטבע לעת צרה היא ליעקב, אנחנו צריכים להגדיל את המבט, לטבוע מבט יותר עמוק. על כל מציאות שאנחנו יכולים להסתכל, אנחנו יכולים להגיד איך זה קרה, ומי אשם, ומי ייתן את הדין. זה נכון, המבטים האלה צריכים להיעשות בתור הפקת לקחים, לא שלנו, לא של האדם הפשוט, הפקת לקחים של הדרגים, אבל זה יהיה לזה זמן אחרי זה. אנחנו עכשיו במלחמה, אנחנו צריכים להרים את המבט. עם ישראל עכשיו נמצא בהתמודדות גדולה, ולכן אנחנו צריכים להיות יש מרבותינו, מאותם אלה שמסתכלים בעין גדולה, בעין הפקיחה, לראות איך הקדוש ברוך הוא מדבר עם כל דור ודור, בינו שנות דור ודור. עם הדור שלנו עכשיו הקדוש ברוך הוא מדבר, ולכן צריכים להתמקד בדור שלנו. ביחס לדור שלנו, מה האומר האלוקי? מה הקדוש ברוך הוא אומר לנו עכשיו? זה ההשקפה של רבותינו, הרב צבי יהודה והרב קוק, שרבותינו כל הזמן הדריך אותנו לראות איך הקדוש ברוך הוא מדבר עם כל דור ודור. אז שנזכה בעזרת השם להיות במבט גדול על כל האירועים שפוקדים את האומה הקדושה שלנו עכשיו, ונזכה להרים את המבט בעזרת השם. אז מתוך ההערה המוסרית הזאת נפתח בעזרת השם שנזכה לראות את הכל באור גדול. פרשות בראשית ונוח, הן פותחות לכאורה, כל מה שמאפיין את פרשת בראשית ונוח זה שהכל לא הולך טוב. בלשון המתה, שום דבר לא הולך כמו שצריך, שום דבר לא הולך בסדר נורמלי, הכל עושה בעיות. וזה כל כך, הפער בין הרצון האלוקי לבין הבפועל הוא כל כך עצום, שאפשר לראות את זה כמובן בבריאת העולם, אפשר לראות את זה ממש בכל יום ויום בפער בבריאה, איך שהקדוש ברוך הוא בראשית ברא אלוקים, רצה הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם במידת הדין, ראה שצריך לשתף עמו את מידת הרחמים, אחרי זה ביום הראשון הוא בורא אור וגונז אותו לצדיקים, אחרי זה ביום השני יש מחלוקת בין המים העליונים לתחתונים, פתאום יש מריבות, יש תחכים, ביום השלישי האדמה חוטאת, היא לא נאמנת לתפקיד שלה, שעץ פרי עושה פרי, ביום הרביעי הירח והמאורות חוטאים, ביום החמישי התנינים הגדולים, שהוא צריך לסרס את הזכר ולמלוח את הנקבה לעתיד לבוא לצדיקים, ביום השישי, שכמובן כל האדם, הקדוש ברוך הוא בורא את האדם בהתחלה, זכר ונקבה ברא אותם, אחרי זה הוא צריך לנסר אותם, ויפל מצל, הוא מפיל את הרדמה, ואז צריך לחתוך אותם, ואחרי זה חטא האדם כמובן. כל זה לכאורה נראה שכל העולם בכאוס, ואם זה לא מספיק לנו, כל פרשת בראשית מסתיימת בהערה החשובה, שהקדוש ברוך הוא נעצב והתעצב אל ליבו, וינחם השם כי עשה את האדם בארץ. כאילו הכל קורס, שום דבר לא הולך כתקנו, ושום דבר לא עובד לנו כמו שצריך. לצערנו הרב, זאת ההרגשה של ספר בראשית. זה פשוט כואב. מה, עם איזה טעם אני מסיים את פרשת בראשית? וזה כזה מוזר, כי הרי הייתי מצפה שככל שאני נכנס יותר אחורה למציאות שבה הקדוש ברוך הוא מופיע את הכל, שמה לא אמור להיות בכלל טעויות. הטעויות מתחילות אולי מאיתנו, אבל לא ממנו. אבל מרבה הפלא, כמעט כל הפערים בבריאה מרוכזים, ממש הפער בין המחשבה לבין הרצון, לבין הבפועל, המחשבה והרצון לבין הבפועל, מרוכזים בתמצית, דווקא במקום שבו הקדוש ברוך הוא פועל את הכל. ולכאורה ויהי לפלא. הקדוש ברוך הוא רצה ככה ועשה ככה, רצה ככה ועשה ככה, והכל משתנה, והכל חוטא, והכל לא נאמן למקור. רואים. לא יודע. אצלי רואים, אני לא יודע. אז בכל מקום, לא משנה. מה לא יודע. שומעים, לא נורא, רבותיי. לא נורא. הנה, טוב מראה. אשריכם ישראל. בסדר גמור. הנה. יופי. בסדר, רבותיי, לא נורא, לא קרה כלום. הכל בסדר. העיקר שאנחנו שומעים. טוב, אז בעזרת השם, אז אני אומר, זה פלא עצום, הנקודה הזאת, הפער האדיר בין הרצון האלוקי. ואם זה לא הספיק לנו בפרשת בראשית, הקדוש ברוך הוא בורא והתעצב ליבו, בשגם ובשר היו 120 שנה, ולכאורה זה הפתרון, אבל אז מגיע פרשת נוח, וגם שם השחית כל בשר את דרכו על הארץ, וכל המציאות שהקדוש ברוך הוא בורא תופחת על פניו, ולצערנו שום דבר לא עומד ביעדים שלו, שום אחד, הכל חושך על פני תהום, הכל פה באמת לא מובן לאן הכל הולך, וזה מאוד קשה לראות את זה, כי מבט פשוט אתה אומר, טוב, הכל פה בדיעבד, הכל פה, כל המציאות היא בדיעבד, כל המציאות היא קשה. אז באמת, בשביל להתבונן את הדבר הזה, רואים שבתחילת פרשת בראשית, שהיא סתרי תורה ממש, הקדוש ברוך הוא שותל שם את התרופות להכל. ובאמת, בראשית ברא אלוקים. תדע לך שהפסוק הזה הוא נכון תמיד. הפסוק הזה, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, זה פסוק שיהיה נכון לכל ההיסטוריה כולה. תדע לך. כשהקדוש ברוך הוא בורא בריאה, יש חוק אלוקי. שמה? שוי ערב, וי בוקר. יש החשכה, יש מיעוט האור, ורק אחר כך יש צמיחת קומה. רק אחרי שיש בלגן, אחרי שיש נפילות, אחרי שיש ריסוקים, יש צמיחת קומה. כי אולי בעצם זה המשמעות של לברוא עולם. מה המשמעות של לברוא עולם? המשמעות של לברוא עולם זה לתת לעולם מעמד בפני עצמו. בריאה זה אומר שהקדוש ברוך הוא כביכול האציל מעצמו משהו שהוא לא עצמותו התברך. זה בהכרח נפילה. זה בהכרח עצם המושג בריאה היא כבר טמון במושג נפילה. אבל זה לא הסוף. לא צריך להישאר בייאוש הזה. ויהי ערב ויהי בוקר. הקדוש ברוך הוא ברא עולם ומאמין בו שהוא יכול להתעלות. וכמו שהזוהר הקדוש אומר, כתוב בזוהר הקדוש, ויהי ערב ויהי בוקר, אומר הרוח הקדוש, ורוח אלוקים מרחפת על פני המים, אומר הזוהר, אני קורא, ורוח אלוקים דא רוחא דמשיחא, מיד יהיה מרחפת על אנפי מיה דאורייתא, מיד יהיה פורקנה, הדא הוא דכתיב, ויאמר אלוקים יהי אור. אנחנו מסתכלים על המציאות של החושך, אנחנו אומרים, וואו, איזה מציאות עוצמתית, המציאות של העדר, על כמה המציאות הייתה יכולה להיות אחרת. ואנחנו אומרים, וואי, גבלד, איזה חושך. ומה הקדוש ברוך הוא עושה? רוח אלוקים מרחפת על פני המים. זה רוח המשיח. אנחנו מסתכלים על המציאות כמה שהיא קשה ומסובכת, והקדוש ברוך הוא מהמציאות הזאת בורא את אורו של משיח. דא רוחא דמשיחא, רוח אלוקים זה רוח המשיח. מה זה משיח? משיח זה לאו דווקא מה שיופיע בעוד 6,000 שנה מאז בריאת העולם. זה הרוח שהולכת וגואלת את המציאות, הולכת וטובעת ממנו להתעלות. הרוח שכל הזמן תסביר לנו שכל המציאות וההיעדר הם רק הכנה ותשתית לצמיחה הבאה. בעצם היסוד הזה של יתרון האור מתוך החושך הוא יסוד אדיר, שבעצם הקדוש ברוך הוא שותל אותו בראשית ברא אלוקים. תדע לך, עכשיו זה יסוד שנכון לכל התורה כולה, והתורה כולה תתחיל מהיסוד הזה, וכל פעם שתסתבך, תחזור לבראשית. ומה תדע? שכל פעם שהקדוש ברוך הוא רוצה לברוא קומה, בראשית ברא אלוקים, והארץ הייתה תוהו ובוהו, וחושך על פני תהום. אל תדאג, אבל רוח אלוקים מרחפת מעל פני המים. זאת אומרת, תדע לך יסוד מוסד, שהקדוש ברוך הוא הולך לברוא הרבה בריאות, הרבה יצירות חדשות, הרבה קומות וצמיחה בעם ישראל. אבל תמיד זה יהיה כשחושך, אור וחושך על פני תהום. ובכל זאת, ועם כל זאת, ואולי זה בדיוק הנקודה, רוח אלוקים מרחפת על פני מים, המשיח הולך וגואל אותנו. הגמרא, במסכת שבת, תזכרו באיזה דף. מסכת שבת דף עין זין. זה מזכיר לנו את העז, את העזות. אז בדף עין זין הגמרא מספרת שרבי זרע הצדיק, רבי זרע כידוע, הוא עלה מבבל לארץ ישראל. אז הוא, היה לו רב בבבל שקראו לו רב יהודה. אז הוא אשכח לרב יהודה, הגמרא מספרת, דאב הקיה פיתחה דבי חמוע. הוא מצא את רב יהודה רבו שהוא עומד על הפתח של חמיב, של בית חמיב. וחזיי דאב הבדיחה דעתה. הוא ראה שנפשו טובה עליו, שיש לו איזשהו מצב רוח מרומם. והיא באה מיני כל חלל לאלמה ואמר לי. זאת אומרת, הוא זיהה שעכשיו הוא יכול לשאול אותו את כל חלל לאלמה. מה זה הכוונה כל חלל לאלמה? אני חושב, נראה לי, שמה זה חלל לאלמה? הכוונה כל הסוגיות הכי מסובכות בעולם הוא יכול לשאול אותו. אבל למה הגמרא קוראת לזה חלל לאלמה? חלל זה כביכול מקום ריק. מקום שפנוי כביכול מהשגחתו יתברך. מקום שבו אני כביכול לא רואה איך הקדוש ברוך הוא מאיר. איפה שיש חלל, אנחנו יודעים שלית אתר פנוי מיני. אבל איפה הסוגיות שאנחנו נפגשים איתם, שאין לנו מושג עליהם, אין לנו תשובה עליהם, זה כביכול החללים. חלל לאלמה, החלל, שכביכול ריק מהקדוש ברוך הוא, כביכול אין לנו תשובות עליו. הוא יכול לענות לנו עכשיו על כל חלל לאלמה. כך רב יהודה נמצא במצב של בדיחה דעתה, של מצב של רוממות הרוח, מצב של יש מרבותינו. מה הכוונה? מצב של רוממות הרוח שבה כל המציאויות המסובכות, הוא יכול להאיר אותם. הוא יכול לשקף איך הן משמשות את רוחם דמשיחה. ולכן הוא רוצה לשאול אותו את הדבר הבא. שימו לב, עכשיו הוא יכול לשאול אותו הרבה שאלות. שימו לב איזה שאלה פלאית שואל רבי זרע את רב יהודה. אמר לי, מה איתה אמה איזה מסגן ברישה ועדר אימרי? כלומר, שואל רבי זרע את רב יהודה, למה כאשר העדר הולך, יש עיזים וכבשים, אז העיזים הולכים בראש, ואחרי זה הכבשים. העיזים בדרך כלל יש להם גם צבעים יותר קהים, יותר שחורים. אז למה תמיד העיזים הם הולכים בראש, ואחרי זה הכבשים הלבנות מאחורה? אז הוא ענה לו, עכשיו מה רב יהודה יענה לו? לכאורה הייתי מספה שרב יהודה יזלזל בו, יגיד לו, מה אתה שואל שאלות? כי העיזים יותר מטיבות לכת מה אתה רוצה? יש להם כושר יותר טוב, הם נוצאות בזה, הם יותר חזקות, מעיזות יותר, והן מצליחות ללכת בראש. אז מה קשה לך כל כך? זה הסוגיה שמעניינת אותך. איזה מסגן ברישה? עכשיו אתה יכול לשאול אותי את כל חללי העולם. כביכול, איפה הקדוש ברוך הוא לא מאיר את כל המציאות המסובכות? למה אתה שואל את השאלה הזאת? מה הוא עונה לו? אומר לו רב יהודה לרבי זרע, אמר לי כי בריאתו של עולם, דבריישא חשוכה והדר נאורה. אומר רב יהודה לרבי זרע תלמידו, תדע לך ששאלת שאלה גדולה, שאלת בני. שאלה גדולה שאלת. השאלה שלך היא מאוד טובה, כי בעצם רב יהודה מבין שהשאלה של רבי זרע היא לא שאלה פשוטה על העיזים בעדר. זו שאלה על כל בעלי העזות, על כל האנשים הרשעים, שמדוע דרך רשעים צלחה? מדוע האנשים בעלי התעוזה והעוז והשחורים והכהים, האלה שלא לבנים, הם הולכים בראש, למה טוב להם? למה הם יכולים להוביל? למה כביכול כשאנחנו פותחים את המציאות ואנחנו מסתכלים, אנחנו אומרים, בונה, מדוע דרך רשעים צלחה? אומר לו רב יהודה, אחרי שהבין את עומק שאלתו, אומר לו, אתה שאלה גדולה שאלת, ואני אתן לך תשובה. זה כמו בריאתו של עולם. בהתחלה יש חושך, ואחרי זה יש אור. הדרך של האור להופיע, יתרון האור הוא מתוך החושך. דווקא מתוך מציאות של חישכון, מתוך מציאות של היעדר, משם מופיע האור הגדול. אחרי שאנחנו מבינים, כמו שהמהר"ל אומר, בלי שיש מושג חושך, לא ידענו מה זה האור. לא נדע איך להכיל את האור. יתרון האור ניכר מתוך החושך. לכן, אותם עיזים שחורות, אותם עזות, אותה עזה שהולכת בראש, ונראה כביכול, כאילו היא מצליחה להכשיך את המציאות, ברשעות שלה, בכסלות שלה, בכל התאוות וההחשכות המוסריות שהיא עושה, אז נראה כאילו יש לנו איזה תביעה, מה זה, איך זה יכול להיות שזה מצליח? אבל אנחנו יודעים, שמי שיש לו מבט גדול, מי שיש לו מבט עמוק, מבין שאחרי זה יבואו הרבה הרבה כבשים לבנות. אחרי זה יבואו שפע של כבשים לבנות, שיעירו, כי באמת דרכך דרכו של עולם, הקדוש ברוך הוא מחשיך את המציאות, ואחרי זה מצמיח, כמו שאנחנו אומרים בכל יום בתפילת העמידה, מלך ממית ומחיה ומצמיח ישועה. הישועה היא דומה דודי לצבי, או לאופר הילים. מה אומרים, אומר המדרש, מה זה דומה דודי לצבי? מה צבי זה נכסה ונגלה? אף הישועה נכסת ונגלית. הצבי, כשאתה מסתכל עליו, אם אתה רואה רצף של שיחים בסוואנה, אתה מסתכל את הצבי, נכנס פנימה לתוך השיחים, אתה לא רואה אותו, הוא נעלם. חיה רעה, חלטו, טורף. אנחנו לא יודעים מה קורה עם הצבי, אבל אנחנו לא יודעים שבעומק, בתוך השיחים, שמה מוכנת כל הנטירה הבאה של הצבי. הצבי המנטר הזה שיכול לנטר לגבעים, את כל, כשהוא יורד למטה, בלי הירידה הזאת למטה, זה כל העוצמה של הקפיצה שלו אחר כך. ככל שהירידה תהיה יותר למטה, ככה הקפיצה תהיה אדירה אחר כך. ככה הישועה שתגיע אחר כך, תהיה יותר גדולה ויותר כבירה. דומה דודי לצבי או לאופר עלים. וכך חוק שם הקדוש ברוך הוא בעולמו, שהישועה שפוקדת אותנו, הולכת כמעה כמעה. כמעה כמעה זה לא אומר שצריכה ללכת לאט. אלא הכוונה זה מבט שדורש מאיתנו את הסבלנות. זה ביחס אלינו, אנחנו צריכים את הסבלנות, את אורך הרוח ולהבין שהקדוש ברוך הוא פועל דרכנו. לכן, רב זרע, שרוצה לשאול את רבי יהודה את כל השאלות הסובכות, אחרי זה הוא שואל אותו כל כך הרבה הרבה שאלות, כל כך הרבה שאלות פלאיות, שבאמת צריך לראות את הגמרא שם, זה פלא גדול. ואיך הוא מסיים, הוא אומר לו, מה זה סודרה? מה זה סודר? מה זה הנוטריקון של המילה סודר? אומר לו, סודרה זה סוד השם לרעב. סוד השם לרעב. לפעמים אנחנו רואים מצויות מסובכות, אומר רבי יהודה לרבי זרע, תדע לך שבתוך הסודרה, בתוך הכיסויים וההסתרות שהקדוש ברוך הוא מסתיר, ואתה רואה מעבר לבגד, אתה לא רואה את, אתה לא רואה את האדם. אבל תדע לך שסוד השם לרעב. הקדוש ברוך הוא מתוך זה הולך ומצמיח את האור של הישועה. ורבי צדוק, הכהן מלובלין, הוא מסביר שיש יסוד שהקדוש ברוך הוא שם בעולמו. שהוא קורא, הוא אומר, גם ביחס לעולם, הרי אנחנו אומרים כל פעם בהבדלה, המבדיל בין קודש לחול, ובין אור לחושך, ובין ישראל לעמים. זאת אומרת, שהברישא חשוכה והדר נאורה שדיברנו עליו, זה קשור בדיוק להצלחות של אומות העולם ביחס להצלחתם של ישראל. אותה הקבלה שיש בין אור לחושך, אז יש גם בין ישראל לעמים. אומר רבי צדוק, רבי צדוק הכהן מלובלין, אני מקריא לכם ריסיס אליי לאות י' ד'. אומר רבי צדוק, ולכל אומה מעקום יש מין חשכות מיוחדת. 70 אומות כנגד 70 כוחות בנפש. ומצד הגוף ישראל דומין לאומות. אבל מזה נמשך שליטת חשכות זה גם באים למרית עין. וזה עניין הגלות שהתברר שאין כן באמת. והחושך יחס ארץ, אבל עלייך יזרח השם. וכבודו עלייך ייראה. כלומר, הוא מסביר הרב צדוק ככה, ובריישא חשוכה הוא אצלם לבד, ואחר כך ניכר יתרון האור די ישראל מן החושך. אנחנו עד עכשיו אמרנו שכביכול יש לנו צער גדול, כי כאילו כל קומה שצריכה לצמוח היא חייבת לבוא על איזושהי החשכה מאיתנו. אז מסביר פה רב צדוק שבאמת החושך יחס ארץ והרפל יחס את מי? את הלאומים. אבל באמת בפנימיות עלייך יזרח השם וכבודו עלייך ייראה. עלייך רק זורח האור. באמת זה לא ברישא חשוכה והדר נאורה. אנחנו, כשאנחנו נפגשים במבט חיצוני עם הדברים, אנחנו רואים כאילו, כביכול יש איזה נפילה ואחר כך יש איזה הזרחה. אבל באמת שהצבי הזה נכסה, אז שם הוא מכין את כל הפעולה שתבוא אחר כך, את כל הישועה שתבוא אחר כך. ולכן עלייך יזרח השם וכבודו עלייך ייראה. ברישא חשוכה והדר נאורה. וכמו שאנחנו יודעים, כמו שהזכרנו כבר רבות, שעת צרה היא ליעקב וממנה יבשע, זה לא שהכוונה יש רשע חשוכה והדר נאורה רק. זה לא רק הכוונה יש בהתחלה צרות, אחרי זה נצא משם. אלא בסוף אנחנו נבין איך מתוך הצרה, כמו שהחומת הענך מסביר והמלבין והגרא מסביר, ועת ממנה יבשע פירוש מהצרה עצמה תבוא הישועה, וזה שכתב ממנה יבשע. כל זה רבותיי, קשור כמובן לאורו הגדול של חודש מר חשבן. אנחנו נמצאים בראש חודש מר חשבן, שכביכול במבט החיצוני על חודש מר חשבן, כולו מר, כולו עצוב, כולו דיכאוני. אנחנו נכנסים לבתים, אחרי שהיה לנו בחג האסיף ושמחת בחגיך, אספנו את כל התבואה, ומה נשאר לנו לעשות? להתכנס בבית. טוב, יש עכשיו תרדמת חורף. אז עכשיו יש פה חורף גדול וארוך, שהוא מר, שאין לנו חגים, אין לנו איזה שמחה מיוחדת, אין לנו איזה ושמחת בחגיך, זה חודש מר חשבן. כך זה המבט הפשוט על חודש מר חשבן שבו אנחנו נתונים. אבל כמובן שאומר לנו, כמובן שאנחנו מבינים שבעומק מר חשבן החודש הזה, שכמובן כל הפרשה שלנו, פרשת נוח, נסובה סביב חודש מר חשבן. לפי שיטת רבי אליעזר, בגמרא יש מחלוקת רבי אליעזר ורבי יהושע, מה זה החודש השני? האם החודש השני מדובר על חודש תשרי? חודש השביעי, כאילו, האם זה חודש תשרי, או שמדובר על חודש, חודש חשבן, או על חודש יר? על איזה חודש אנחנו מדברים? מתי קרה כל הסיפור? ולפי שיטת רבי אליעזר, שככה באופן פשוט אנחנו נוקטים, לפי רבי אליעזר, למרות שזה מחלוקת, כל מיני תוספות במסכת ראש השנה, מעיר על זה כמה הערות. אבל מכל מקום, באופן פשוט, אומר רבי אליעזר, כל המבול הזה הגיע בחשבן. כל המחיקה של המציאות הגיעה בחשבן. ובאמת, אם שמים לב, מבול מורכב מהמילה ממבול. כלומר, 40 יום שהתרחשו בחודש בול. חודש בול כידוע בתנ"ך הוא החודש חשוון. כמו שכתוב בספר מלכים פרק א', פרק ו', ובשנה ה-11 בירך בול, רגע שנייה, יש פה רעש. אז התורה, כשחונכים את המשכן, אז יש לנו את ירח בול. מה זה ירח בול? ירח בול זה החודש שבו קלה הבית לכל דבריו ולכל משפטיו. ויבנהו 7 שנים. שמה שלמה המלך מסיים את בניין הבית בירח בול, בירח חשבן. ואנחנו יודעים שהירח הזה שהיה נראה לנו כמו איזשהו בול עץ, איזה משהו סתמי, איזה משהו כזה מר, אנחנו יודעים שכמובן ממנו תצא הישועה הגדולה. כי אותו מר, אותו מרירות, כמו שחזל אומרים, אומרת הגמרא, מר חשבן, כביכול מרחשבן ספוותי. זאת אומרת, ספתותינו מרחשות, כולנו תפילה. כי ברגע שיש צרה, אז כולם מודים שתפילה זה דאורייתא. כולם יודעים שכשיש איזו החשכה של המציאות, כשהיום מתחיל להתקצר, וכשיש חושך ושיש גשם וכולם נכנסים לבית ויש לי כביכול איזה מוות של המציאות, שם מתחילים התפילות. עכשיו מתחילים, כמו שהרב דוד מורי ורבי תמיד היה אומר, כשהסתמים הימים הנוראים, מתחילים הלילות הנוראים. שעכשיו באמת כל ההחשכה הזאת שמגיעה, שהלילות מתארכים, אז מתחילים התפילות. וכל החשוך הזה שמגיע, הוא מוליד בנו את הכיוויים ואת השאיפות ואת הרצונות לבנות את הקומה החדשה. לבנות את הצעד הבא, לבנות את התהליך הבא. כן, אני שומע. אפשר... יפה מאוד. ככה נאמר בחסידות, רבי מאיר, אשריך. ככה אומרים בחסידות שכל הזמזומים של הימים הנוראים עדיין מזדמזמים לנו פה בתיבה של התעודה, כי אדם כל הזמן הולך עם זה. אחרי הימים הנוראים, אז הוא מזמזם כל הזמן את הזמזומים של הימים הנוראים. זה הולך איתנו ונמשך גם לתוך הלילות, ואמונתך בלילות, ובתוך הצרות האלה שאנחנו נמצאים, אז אנחנו יודעים לקרוא שמתוך המר הזה, מר חשבן ספצתי, אז השפתיים שלנו מתחילות לדובב תפילה. ובאמת השם משמואל אומר, השם משמואל ממש כותב איזה מפורש. אומר השם משמואל, צורת החודש הזה בגשמיות, התחלת ימי הגשמים, שאין דעתן של בריאות נוחה, וגשם דולף, ותורד, ועלה נבל, ונופל, ונקרא מקודם חודש בול שבלה הכל. אומר השם משמואל, בעצם בול זה מלשון בליה. מלשון קיליון, הכל הפסיק, הכל מת. אבל אומר, וכמו בגשמיות, כן ברוחניות, מעוטת חודש זה לנפילה. הנה תראו גם ברוחניות היה נפילה. כי מתי הנפילה עשרת השבטים? בימי ירובעם, ירובעם מה עשה כשהוא התחיל את מלכותו? ירובעם ברגע שהוא התחיל את מלכותו, הדבר הראשון שהוא עשה, זה הוא המציא חג. מתי הוא המציא את החג הזה? המציא את החג הזה בחודש בול, כלומר בחודש חשבן. הוא המציא חג כדי להוציא מעם ישראל. זה החודש של הנפילה. אז הנה הוא אומר, שהתחלת עם הגשמיות, אז הוא אומר, אבל באמת? אז עד כאן היה כל הגריויות, חס ושלום, הרוחניות והגשמיות של חודש בול, חודש מר חשבן. אבל אומר השם משמואל, אך אין זו נפילה בהחלט. דכמו בגשמיות שהנפילה של החודש הזה, שהיא התחלת עם הגשמים, היא חיים לעולם. הרי מה יורד? יורד גשם, הגשם הזה זה מחיי המתים, אנחנו אומרים אותו במחיי המתים, כי אומרת הגמרא, כי כמו שהקדוש ברוך הוא מוריד גשמים זה חיים לעולם, אז גם הקדוש ברוך הוא מחיי את המתים. ובסיבת הנפילה התחדשו פני האדמה לעשות ענף ולשאת פרי. כן, כל נפילת הרוחניות היא בסגנון זה. ואפילו שאנחנו לא יודעים איך זה בדיוק יקרה, אנחנו לא יודעים, אבל העתיד לבוא כשיתגלה כבוד השם מולה הארץ דעה את השם, אז כל אחד, תקשיבו אותו, מה השם ישמואל אומר פה, רבותיי. זה לא יאומן. מה שהוא אומר פה. אומר השם ישמואל, אז כל אחד יראה בעיניו את כל הטובה שהייתה תמונה בנפילה. ושלא היה אפשר לבוא לכל הטובה הגדולה והיתרה, אלא על ידי הנפילה. אומר השם ישמואל, דבר נורא והיום. אומר לעתיד לבוא, החודש בול הזה יואר. החודש בול יהיה המקום שבו אנחנו נחנוך את בית המקדש, מקום שבו נעיר את כל הנפילות, ומביא את הירושלמי, ולטובתי נשברה רגל פרתי, כמו הסיפור בירושלמי, על אותו אחד שהבין שרגל פרתו נשברה בשביל להציל אותו. וכמו שאמרנו במקום אחר, שזאת תהיה הנחמה לעתיד, שיתראה לאין כל שלא היה אפשר באופן אחר. וכמו שבירת רגל הפרה, שדמים קלים בערך האוצר היקר שנמצא בסיבתה, נשברה לו פרת רגלו באיזה בור, ואז הוא חפר שם כדי להוציא את הרגל של הפרה, ומצא אוצר גדול, ומזה הוא התאשר. אז זה לטובתי נשברת פרת רגלי. וכל מה שסבלו ישראל, תראו עכשיו, השם ישמעאל הופך את זה לעניין כללי וציבורי. וכל מה שסבלו ישראל, הוא דבר נקל וקל, לעומת רב וגודל הטובה העתידה. ואילו היו יודעים זאת מראש, היו מתאבין לזה, כמו שמתאבין ומתפללין על הגשמים, אלא שהיה תמון ומחוסה. ומכל מקום המשכיל ירגיש בחוש הריח את העתיד. אומר פה השם ישמעאל דבר נורא, אומר השם ישמעאל, החודש הזה נפול בין ברוחניות, בין בגשמיות. אבל כמו שבגשמיות אתה יכול להבין, את זה אתה כן יכול להבין, שהרי הגשם הזה והחושך, נכון, אבל זה גשם שבעתיד יביא חיים לעולם. הוא אותו גשם, זה כל מה שיפרח אחרי זה באביב, זה מכוחו. כל האביב שאחרי זה נראה בעיניים את מה שפרח, זה רק האחיזת עיניים. באמת כל החיים הגיעו, בחודש חשבן כל החיים הגיעו. כל השפע הגדול, אז כמו שאתה מבין את זה בגשמיות, תבין את זה ברוחניות. שכל השפע הגדול, ברגע הזה שאנחנו נכנסים ומכנסים פנימה ומרחשים ספטותינו, והתפילות האמיתיות מתחילות לפעול, אז כל השפע האדיר הזה עכשיו נמצא אצלנו. וכמו שאמר מורי ורבי הרב דוד, אמר משהו יפה, שחודש בול, ובעצם מה זה חודש בול? בית ו' ולמד, זה בעצם התורה מתחילה מבראשית, הבית של בראשית. הו' זה האמצע של כל התורה, כמו שהגמרא בקידושין אומרת, שכל הולך על גחון, הו' דגחון היא ארוכה, כי זה האמצע של התורה. והלמד זה הלמד האחרונה של התורה, לעיני כל ישראל. זה הבול. כלומר, אנחנו במבט פשוט חושבים שהבול זה סוג של בליה. אבל באמת מבינים איך רוחא דמשיחא, איך הקדוש ברוך הוא, דרך כל המציאות החשוכה מבחוץ, תופר את כל המלאכים מרישא, דרך האמצע, עד הסוף, זה בחודש בול מתגלה. איך שכל הדברים שנראים לנו חשוכים מבחינה חיצונית, באמת הקדוש ברוך הוא מאיר בתוכם, מאיר ומעיר אותנו, ומעורר אותנו, ומעורר את האהבה בינינו לבין ריבונו של עולם. מעורר את האהבה בינינו לבין חברינו. והחודש הזה בו עתיד להיבנות בית המקדש. בחודש הזה שנשאר פנוי מחגים, הוא נשאר פנוי מחגים כי צריך להיות בו את החג. את החג שיעיר את כל החודשים כולם. שיסביר את כל הפשר של כל המאורעות שהיו בעבר. ויעיר אותנו עד לגאולה השלמה. אנחנו נושאים עינינו אל הקדוש ברוך הוא. ואנחנו יודעים שבכל המציאות החשוכה שבה אנחנו נמצאים, שהעזים והעזות והעזק כמוות, הם כולם רוצים חשוכה. אבל אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא דרכם מצמיח ישועות. אם היו מבינים אותם רשעים, מה, איזה כוחות של טוב, כשהם התעוררו עם כוחות הרוע שלהם, איזה כוחות הטוב הם חשפו בנו, כמה מסירות נפש של אנשים קדושים שמסרו את נפשם, זה לא הלך לאבדון, חס ושלום. כל כוחות הנפש שהתעוררו עכשיו בגבורה של המלחמה, הם פועלים בשמי שמיים. כל המסירות נפש, אנחנו רואים, כל בוקר פותחים בעקדה. עקדת יצחק, כל בוקר אנחנו פותחים. זה הייתה עקדה של ילד יחידי, של אברהם שעוקד את יצחק. כמה עקדנו? 1,300 נשמות תאורות של יהודים, תאורים וקדושים שעקדו את עצמם. 1,300 עקדות. אנחנו יכולים לדמיין לעצמנו איזה פעולה הם פועלים בשמי שמיים. איזה פעולה. על זה הפסוק בתהילים אומר, קשתם תבוא בליבם, חרבם תבוא לליבם וקשתותם תישברנה. למה? כי בעצם כל השנאה שהם הפילו עלינו, הם חשבו שבזה הם מוטטים אותנו. הם חשבו שהם המיתו את עם השם. אבל הם לא הבינו שעליך ברית יכרותו, הם באמת קורטים ברית על הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא יחשוף בנו את עומק הטוב. המלחמה היא לא בין ישראל לעמים, היא בין אור לחושך. היא באמת בין אור לחושך, ומתוך כך בין ישראל לעמים. ישראל מביאים את האור. לכן אתם בבית שיושבים וחושבים, מה אני יכול לעשות? להוסיף אור, להוסיף התבוננות טובה, כי כל מבט טוב יותר על המציאות. זה שאני מנתק את החדשות עכשיו, כשמתחילים דיבורים קטנים על אנשים, על אנשים ספציפיים ועל מי השם, דיבורים קטנים אני לא שומע. אומר הרב צבי יהודה, אני במלחמה לא שומע דברים קטנים, כי אני מבין שהמלחמה היא לא בין ישראל לעמים, היא קודם כל בין אור לחושך. ואם אני אהיה מרבותינו שמשקיפים את הטוב במציאות וחיים את הטוב, אני בזה ינצח את הרע. וכל החשוך הזה שמגיע הוא כדי לחשוף בנו ממש את עומק הטוב, כדי שאנחנו נאהב אחד את האחר, שאנחנו נגלה את האהבה הזאת, אפילו אם לא תעזור לנצח בפועל. האם אנחנו רק בעורף, ואנחנו מתבוננים בהתבנות יותר טובה אחד על השני, אם אנחנו מתבוננים בהתבנות יותר טובה על האומה שלנו, זה פועל, זה מנצח. וכל הרשעה שהייתה שם, זה פרפורי הגסיסה של הרשעה העולמית, שהחושך מבין שנגמר זמנו, והיה לעת ערב יהיה אור, ועכשיו אנחנו מבינים שהאור הגדול צריך לזרוח, ועלייך יזרח השם וכבודו עלייך ייראה, בעזרת השם, מתפללים לבניין בית המקדש, מתפללים לגאולה שלמה, עד בניין בית המקדש, עד ירח בול, שם אנחנו מרגיעים, עד לשם בעזרת השם אנחנו מתפללים, לא פחות ולא יותר, לא מפחדים, המשיח עכשיו פועל בקרבנו, זה שעות שבהם רוחה דמשיחה ממש, אנחנו רואים אותה מרחפת, אנחנו צריכים לנצל כל רגע ורגע, לעשות טוב, לאהוב יהודי, להתפלל, להוסיף קדושה, בעזרת השם נעשה ונצליח. חזקו וימצאו בראש השמורות, אשריכם ישראל, שנזכה להתחזק יחד. ברוכים תהיו, כל טוב.